ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שאל אותי תלמיד בישיבה שאלה מאוד מעניינת שיכולה להיות. הוא שאל על יום שהוא נאנס בו ולא הגיע לתפילה בישיבה באונס. הוא משתדל לקום כל יום בזמן להתפלל עם הישיבה, והוא נאנס יום אחד. הוא שאל אותי, האם זה נכון ללכת להתפלל ברמב"ן בתשע בבוקר? יש אולי עוד מניינים ברמב"ן בתשע? יכול להיות. פה התחיל סדר בוקר, מה הוא צריך לעשות? האם לבוא לסדר בוקר? להתפלל אולי בזריזות? או ללכת להתפלל במניין עד רבע לעשר, כמו שצריך, כמו שצריך היה להיות קודם, היה צריך להיות בשבע, אבל הוא נאנס. קורה? מהי תפילה בעצם? מהי תפילה? הרב זצ"ל כותב משל נפלא בהקדמה לעולת ראיה. אומר הרב שהתפילה היא כמו שמש. השמש בעולם מחממת, מחיה את העולם. הנשמה היא כמו פרח, היא כמו שושנה. השושנה, כשהשמש מאירה אליה, היא נפתחת אל השמש. התפילה, אומר הרב זצ"ל, היא בעצם פותחת את השערים של הנשמה, משום שיש כל מיני כיסויים שנמצאים על הנשמה, וכשאדם מתפלל, התפילה מחיה אותו, פותחת אותו לריבונו של עולם, אל השמש. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה גדולה, ולכל אחד מאיתנו יש קשר עם ריבונו של עולם, קשר שצריכים להאמין שהקשר הזה קיים, קשר שצריך לחיות אותו. אנחנו באים להתפלל, באים לדבר עם ריבונו של עולם, לומר, אתה גיבור לעולם השם מחיה מתים, אתה רב להושיע, אתה ריבונו של עולם. אפילו לרב אנחנו לא אומרים אתה, אומרים לו בלשון נסתר, הרב, אתה יכול לחיות מתים? וכאן אומרים לקדוש ברוך הוא, נאמן אתה להחיות מתים. כתוב בראשונים שזה גם נסתר וגם נוכח, קבוע בנפש החיים, אבל מדברים בדיבור ישיר עם ריבונו של עולם. תפילה היא קשר חי עם ריבונו של עולם. אדם מבקש מריבונו של עולם, מתפלל, הוא עסוק בבקשות כלליות ותיקון עולם, על ירושלים ועל גאולה ועל קיבוץ גלויות ועל פרנסה לעם ישראל ובמדינת ישראל ועל כל הדברים הגדולים, וגם את הדברים הפרטיים שלו. וריבונו של עולם, אם נרצה לדמיין ביטוי שכתוב גם כן במדרשים ובראשונים, הוא כאב המתכופף לשמוע את הבן שלו הקטן שמבקש ממנו משהו באהבתו אותו, הוא מקשיב, מה שאלת בני? הוא מתכופף אליו. הקדוש ברוך הוא מתכופף אלינו כאב אל בניו, ואנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת. ואני חושב שזה דבר פשוט וברור לכל יודע ואני יודע ועד לפי קוטני, שכשאדם באמת מתפלל בהרגשה הזאת ומדבר עם הקדוש ברוך הוא בין בנייני הכלל ובין בנייני הפרט, הוא מרגיש הרגשה אדירה של קשר עם ריבונו של עולם, כי הנשמה שלו נפתחת, כמו שאמר הרב זצ"ל. זה דבר שאפשר לבחון אותו ולהרגיש אותו, להרגיש אותו בתחושת אמת של שמחה, של הרגשה של התקרבות לקדוש ברוך הוא, שמישהו מרים את הטלפון בצד השני, את הפלאפון בצד השני ועונה. התפילה בעצם היא דבקות הנשמה עם ריבונו של עולם. אבל יש כאן חידוש גדול שאני רוצה לעמוד עליו היום בזמן הקצר שלנו. אומרת הגמרא במסכת ברכות, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים לו עינה ויחסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. ואברהם אבינו זה לימוד של התורה, מניין למילה דקבע מקום, דכתיב ישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה. אני רוצה לעשות להתבונן רגע בשאלה דרך המהר"ל. ככלל, לימוד מהר"ל מרומם, נותן מחשבה גדולה, נותן עומק אמוני גדול, וזה דבר שבן ישיבה, תודה רבה, בן ישיבה צריך להיפגש איתו. והדרך הפשוטה והרגילה היא ללמוד דרך נתיבות עולם, בחלק של עבודת השם הפרטית איתו להתחיל. ויש למהר"ל שם נתיב שנקרא נתיב העבודה. העבודה זו תפילה. וכותב המהר"ל, ומשלמות התפילה שלא תהיה תפילתו במקרה קרה, כי התפילה היא הדבקות בו יתברך. משלמות התפילה, תפילה שלמה, זה לא תפילה באופן הרעי, זה לא תפילה כמו במקרה קרה. בעומק הייתי אומר אפילו, חייה קורה לאדם משהו אז הוא עכשיו נזכר בריבונו של עולם, גם לא זו עצם מהות התפילה. וכותב, ועל זה באה הזרה שיקבע מקום לתפילתו. מדוע חז"ל אמרו שאדם צריך לקבוע מקום לתפילתו? מה זה משנה אם הוא יתפלל היום פה, מחר שם? עניין קביעות המקום לתפילה, מפני כי קביעות המקום מורה שאין התפילה שלו במקרה, כי המקרה אין לו קביעות. ואם יושב פעם אחת במקום הזה ופעם אחת במקום אחר, זה אין לו קביעות כלל, ואין זה דבקות בעצם, רק מקרה קרה. יש פה אמירה נפלאה ולימוד גדול של המהר"ל. מה זה בעצם התפילה? אמר המהר"ל, התפילה הוא הדבקות בו יתברך. מה פירוש המושג דבקות בו יתברך? מה זה הדבקות? ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. מה זה דבקות? כשרוצים לברר מושג, הובא במקומות רבים שהמקום שבו נכתב בתורה הדבר פעם הראשונה, שם אפשר ללמוד את עצם הדבר. ואיכן נכתב בתורה פעם הראשונה דבקות? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. תורה מחדש לנו חידוש גדול. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ויתחבר לאשתו ויתחתן וינשא ודבק באשתו. פירוש הדבר שכדי לבנות קשר אמיתי בין איש ואישה, שזה רצון התורה, צריך דביקות, צריך קביעות. יש בעלי חיים שזה הצד ההפוך, שאין להם קביעות. אבל הקביעות בין איש ואישה זה שיש לאדם אישה שהוא דבק בה, כי היא חברתך ואשת בריתך, הם ממש נשמה אחת המתאחדת על ידי אותו חיבור קודש של מעשה הקידושין. ודבק באשתו, יש לנו כאן מושג של דבקות. מה העניין של מקום? מקום זה יציבות, מקום זה קביעות. יש לי ראיה אולי, כדוגמת ראייה, ראיה. בהלכות שבת יש הרבה סוגי מוקצים, למדנו קצת בחורף מסכת שבת, נגענו קצת. יש מוקצה החמור ביותר בין המוקצים, הוא מוקצה מחמת חיסרון כיס. מה עושה אותו כל כך מוקצה? שקבעו לו מקום. הקביעות נתנה לו חשיבות של דבר בצד ההפוך, שמגלל זה שיש לו מקום קבוע, הוא מחוץ לטריטוריה של האדם הזה, של בעל הבית שלו בשבת. אנחנו נמצאים במציאות של חיים, של כל כך הרבה פיזור הדעת, כל כך רצים מדבר לדבר, כמובן שזה קשור לענייני המדיה, שכולנו קשורים בדבר הזה, וחיים בעולם שבו יש הרבה שטחיות ופיזור, ולכן כל כך הרבה יש בעיות של קשיים של התרכזות וכולי וכולי. וכאן אנחנו עומדים בחידוש גדול, תפילה זה קביעות, ישיבה זה קביעות. מה זה ישיבה? למה לא מכון? למה לא כל שם אחר? איזה מין שם מוזר זה, שואל מורי ורבי הרב כץ. מה זה ישיבה? ישיבה זה מלשון לשבת, מלשון יישוב הדעת. זאת ישיבה. אנחנו באים הנה ללמוד, אבל באמת הגדולה באים הנה כדי לעבוד את השם, כדי שיהיה לנו יישוב הדעת בעבודת השם. והתורה היא בעצם הכלי האדיר האלוקי הזה, שאיתו אנחנו עובדים את השם ומדבקים בריבונו של עולם. אבל מהות העניין של הישיבה, של היישוב הדעת, של הישיבה, של הקביעות, אדם שעומד בענייני בהלכות קידוש, ישיבה זה מהווה קביעות. לימוד תורה ותפילה זה עבודת השם. לימוד תורה ותפילה צריכים קביעות. אם האדם אומר המהר"ל, הוא אפילו בתוך בית מדרש, פעם פה, פעם שם, פעם פה, פעם פה, זה מראה על הצד ההפוך של הדבקות. זה מראה על הראיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא דרכו של אברהם אבינו. אברהם אבינו משכים אל המקום אשר עמד שם בראשונה. וקל וחומר, אם הוא לא קבוע אלא היום פה, מחר שם. מבחינה הלכתית, המעיין בסימן צדיק, בסעיף י"ח, אדם שלומד בישיבה, בבית מדרש, מעיקר הדין, אומר הגאון מווילנה, משנה ברורה מביא שם, לכולי עלמא, גם בדעת מרן שזה נראה לא ככה, הוא צריך להתפלל בישיבה שלו, ואפילו בלא מניין, אבל במקום שבו הוא לומד תורה. אני לא אומר שכך צריך להתנהג, משום שאנחנו לא צריכים לשקול את מבחינה חינוכית את ההנהגות שלנו, אבל מבחינה עקרונית מקום התפילה, מקום הקביעות של הלימוד ומקום הקביעות של התפילה בישיבה הוא דבר ערכי ועצום, הן מצד האמת והן מצד קבלת התפילה, שתפילתו של אדם נשמעת. ויותר עמוק שאנחנו מחדדים היום זה עצם העניין של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מתפללים כדי לסמן וי, ולא מתפללים גם כדי לקבל משהו. אנחנו מתפללים כי אנחנו רוצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. ותפילה, אמרנו המהר"ל, ותפילה היא הדבקות בו יתברך. אז איך אפשר שהוא יהיה הראי? והרי פה תמון כל עושר האדם באלף בעניין הזה של תפילה. וחוץ מזה יש גם מחויבות בישיבה. אדם שהוא חלק מעניין, אז הכלל מחייב אותו. בצבא יש משמעת, אז שם מי שלא יעשה הוא ייכנס לבית סוהר. ישיבה זה לא מקום עם משמעת, ישיבה זה מקום משמעת עצמית, כי ישיבה זה מקום של אמת. אז זה גודל העניין. אז מה יהיה עם המחלקה? המ"פ ייתן פקודה שהם מסתרים על היד בכיוון הזה, ועכשיו יחליט אדם שהוא מסתר על יד אחר במקום הזה. הרי הוא פגע ביד של הפלוגה, הוא חלק מכוח האש. תמיד אני אומר, חלק מכוח האש של הפלוגה, בפרט בזמנים כגון זמן קיץ, שבישיבת הסדר שני שיעורים נמצאים בצבא. אז יכול להיות שהוא למד בלילה עד מאוחר. אומר הרב שח, אני אקרא אז כאן ראשי ישיבות בארץ ישראל, אמר לי יהודי פעם, אל תלמד מאוחר ולא תתפלל בישיבה בבוקר, לך לישון יותר מוקדם ותתפלל עם הישיבה בבוקר. מצד האמת, מצד האמת ההלכתית ומצד האמת המוסרית, מצד שזו חובתך המוסרית הכללית כלפי המקום, וזו חובתך העצמית כלפי ריבונו של עולם, וזו הדרך שבה תשיג דבקות עם הקדוש ברוך הוא. מה, אתה רוצה להתפלל רק כי צריך להתפלל? כתפילת הזרזיר חלילה? אנחנו רוצים להתפלל כי אנחנו רוצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. ואיך הדבקות בקדוש ברוך הוא? על ידי קביעות. ומתחדשת בהלכה ובגמרא מדרגה גדולה יותר של קביעות במקום שבו לומדים תורה באופן קבוע. כדי כך שגמרא אומרת, רבי עמי ורבי אסי, הם מתפללים בין עמוד דאבו גרסי. ומזה נובעת ההלכה שהזכרתי מקודם. אם נחזור לשאלה שפתחנו וזה נסיים, יש פה שאלה. יהודי נפלא, בחור שקם כל בוקר להתפלל בישיבה בזמן שמחייבת כולנו מחויבות מוסרית והלכתית ואמיתית כמו שאמרנו, אבל הוא נאנס. עכשיו חשבתי פרצה מלחמה, עכשיו הוא נאנס, מה הוא יעשה? הוא ילך לרמב"ן ב9? אומר מורנו רב אביגדור שליטה, מה פתאום? זה חילול השם. אפשר לשאול אותו לאורך אם הוא נמצא כאן. אני חושב, אם הוא ילך בין ישיבה, יגיד, אלה משתמטים מהצבא, אלה חיים חיים מאושרים, למה לא? מתי שרוצים, אפשר גם ב-11. למה לא? וכי לא ככה מדברים בציבוריות הישראלית? אז זה גם חילול השם. חילול השם גם זה עצם נגד רצון השם, זה חילול השם. צריך לשאול אותו מה הוא מתכוון בדיוק. אבל ככה הוא הורה פעמים רבות ששמענו לאנשים. וחוץ מזה, כאשר מתחיל סדר בוקר ב9, אם אתה לא נמצא, אתה מזיק לכלל. הפלוגה לא תוכל לכבוש את היד, כוח האש של הפלוגה יהיה יותר קטן. וחוץ מזה, ובזה אני אחתום, יש פה שאלה הלכתית עמוקה מאוד של חברותה, של קביעות בלימוד תורה מול שאלה של מניין. מניין זה דבר עצום וגדול, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בציבור. ואף אפי כן יש גישות באחרוני זמננו עד כמה זה חיוב ועד כמה זה מעלה, ואף על פי כן, כאשר זה נוגע בלימוד תורה, אומרים הפוסקים, אז לא מתוך זלזול. רב שלמה זלמן אוירבך, רבו של מורנו הרב נמץ, שיבדל לשנים ארוכות, ביומו האחרון אני חושב, סחב את עצמו בכוח להתפלל בבית הכנסת. ואף הפי כן כתוב בספר שלו, בהליכות שלמה, אם אחר למניינו הקבוע, נראה דאין להפסיק משום כך לימוד בחברותה עם רבו, אפשר להגיד שיעור, או חברו, יש לו שיעור ב9, או חברו, כדי להתפלל בציבור. יש מקום להתפלפל עד כמה הדוגמה נוגעת בדיוק להוכיח או להתווכח בזה, אם רוצים להעביר ראיה. לי הדבר פשוט שזה ככה מבחינה הלכתית. מבחינה חינוכית, חינוכית יש להתלבט בזה, משום שאדם כל יום יעשה את זה, אז בסוף הוא לא יתפלל במניין, ובסוף הוא לא יתפלל, כי הוא יזלזל במניין. לכן דיברתי על האמת המוחלטת, של אדם שמקפיד להתפלל בציבור, בישיבה, בכל יום. וקרה לו שאלה, כמו שאני נשאלתי על ידי אותו אחד, מה הנכון? הנכון הוא שבתשע הוא יהיה בבית המדרש. זאת האמת המוחלטת. וידך אולי זאת שאלה פרטית שישאל את רבו איך לנהוג אם יש פה צדדים נוספים. אבל עצם העניין, וכך מפורסם בשם אביגדור וכך כתוב בשם שלמה זלמן, אותו אחד שרץ לבית הכנסת לכוחותיו האחרונים ביומו האחרון לא להפסיד קריאת התורה ותפילה בציבור. אבל פי כן, אם זה עומד מול דברים אחרים, אז התורה מכריעה, הלכה מכריעה, איך שוקלים? סוף דבר, בוודאי, אומרת הגמרא בברכות, שכולנו צריכים תמיד להתחזק, כי דברי תורה צריכים חיזוק. אומרת הגמרא שתורה ותפילה תמיד צריכים חיזוק. אבל צריך להתבונן, חיזוק זה לא שאומרים עכשיו להגיד מוסה ולהגיד שמוס ולהגיד לא. חיזוק אמיתי זה דבר שבא מעומק הרצון של אדם, שהוא מבין את משמעות העניין, הוא מבין את חשיבות העניין, ולכן הוא עושה את זה מתוך האמת הגדולה שלו. ובוודאי זה דור גדול שעושה דברים מתוך האמת.